והנה אנחנו מתחילות ומתחילים עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. לפני 77 שנים, כאמור, באוקטובר 1945, ראה אור גיליונו הראשון של כתב העת העיון, כתב עת פילוסופי תרבותי שהקים מרטין בובר יחד עם חברים. עכשיו גיליון חדש, 70 במספר, שמוקדש כולו לעתיד. מתוך תקווה, כך אפשר להבין מתוך קריאה בו, שהפילוסופיה תחזור להיות חלק מהחשיבה הכללית, אולי גם רחמנה ליצלן, גם חלק מהשיח המקומי. נדמה לי שבמציאות בה אנחנו חיים, כל טיפה תעזור הרבה. עורך כתב העת עיון הוא חגי קנען, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שגם נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
היי, בוקר טוב.
שמחה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, וברכות על הגיליון החדש. עוד אצלול איתך על החשיבות של הפילוסופיה בשיח התרבותי של כולנו, אבל למה בחרתם דווקא בעתיד?
בחרנו בעתיד משתי סיבות עיקריות. האחת היא, כמו שאמרת, הרצון להתחדש עם כתב עת כל כך משמעותי לארץ הזאת, ועשה דרך, ועכשיו רוצה לצאת לדרך חדשה, אז המחשבה הזו. והדבר השני כמובן הוא ההקשר המקומי שלנו, ואיך לחשוב על העתיד בתקופה הזו, איך הפילוסופיה יכולה לעזור להבנה של איפה אנחנו נמצאים, של היחס בין ההווה והעתיד.
אתה מבין איפה אנחנו נמצאים, הפרופסור קנען?
אתה שואל אותי ברמה...
כן, כן, אמא, אני מנסה להתעלות. אתה יודע, אם גם אתה תגיד לי שאתה לא מבין את התקופה הבאה אנחנו חיים, אז מה עוד נשאר לנו?
אז תראה, ההבנה, יש דבר שנקרא הבנה פוליטית. ההבנה הפילוסופית היא הבנה יותר תשתיתית. היא מנסה לשאול שאלות רחבות יותר על מה הקשר בין איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, נקרא לזה ההווה, לבין העתיד. ואני חושב שמה שהפילוסופיה יכולה לתרום כאן זה להזכיר לנו דבר מאוד חשוב. הרבה פעמים אנשים חושבים שהעתיד זה משהו שנמצא מעבר למסגרת של הזמן הזה שנקרא עכשיו. זה יבוא מתי.
פעם.
יגיע. יש איזו תמונה וסרטי מדע בדיוני כאלה הרבה פעמים מראים לנו. יש איזו צורה של זה יקרה פעם, יחיו בצורה כזאת או אחרת. ואני חושב שאחד הדברים שהפילוסופיה מצליחה להראות יפה ובצורה משכנעת, זה שהעתיד הוא התפתחות ישירה של ההווה. זה דבר שהוא לגמרי יומיומי, אם אנחנו חושבים על זה, אבל הרי כל פעולה שלנו, תחילת התוכנית הזאת וסופה, זאת אומרת, כדי שתהיה התוכנית שלך היום, אז כבר העתיד גלום בה. אבל הדברים האלה גם הם על כל דבר, ולכן מה שנובע מכך, מהעובדה שההווה מתפתח אל העתיד, זה שאנחנו אחראים לעתיד שלנו. העתיד הוא לא סתם משהו שנמצא שם, אלא משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו, ונקראים להשפיע עליו, ויש לנו אחריות להשפיע עליו.
בכל מעשה, בכל מילה, בכל רגע, העתיד גלום בהווה בו אנחנו מדברים, הפרופסור קנען.
כן.
זה הופך את זה לקל יותר או לקשה יותר?
זה תלוי איך מסתכלים על זה. יש בזה גם קושי וגם קלות מסוימת. זאת אומרת, מה שמעניין לשים לב, שהעתיד בתקופות שונות, ברגעים שונים, גם פרטיים וגם ציבוריים, יכול לראות באופנים שונים. תזכר למשל בתקופת הקורונה, שהיינו בסגרים הקשים, והיה תחושה למשל שאי אפשר לעשות תוכניות, אין נסיעות, כולם בבית, אז היה תחושה לכאורה שהעתיד סגור באיזשהו אופן. היו תקופות בהיסטוריה שאנחנו יודעים שהתחדשות טכנולוגית ושל מודרניזם, שפתאום העתיד היה כמו מין תקווה גדולה למה שיכול לבוא. הייתה התרגשות לקראת האפשרויות שהמדע ייקח אותנו אליהם וכו'. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בתקופה שהעתיד נראה מאוד מאיים, וגם זו אופציה. אבל שאנחנו מכירים, העתיד המאיים. אבל הנקודה היא, מה שניסיתי לומר קודם, זה שהעתיד לא סתם נמצא שם כמאיים, אלא שתמיד יש פה גם, בגלל שהוא קשור להווה, את המימד הפתוח, את המימד הלא ידוע, שקשור במה אנחנו נעשה וכיצד אנחנו נפעל.
ואולי על ידי משק כנפיים פשוט אנחנו נוכל לשנות את מה שנראה מאיים עכשיו. הבעיה היא, הפרופסור קנען, זה שאנחנו לא זוכרים. אתה יודע, אמא שלי זכרונה לברכה, בכל פעם שהייתי מדבר איתה על רגעים פוליטיים קשים, היא הייתה אומרת לי, אתה לא זוכר מה היה פה במלחמת לבנון הראשונה. תמיד היו לו דוגמאות כאלה של זוועות שאנחנו לא חווינו, כי אנחנו לא זוכרים אותם.
נכון, אבל אני חושב שזה אני חושב שאתה נורא צודק, ואני חושב שכאן גם אתה אמרת משהו על החשיבות של פילוסופיה לעת הזו ולתקופה הזו, ואני חושב שאימא שלך, האינטואיציה שלה הייתה מאוד, היא משהו שאני מאוד מזדהה איתו, ואני אגיד, אני אגיד למה, אבל לפני שאני אומר שהשיח שלנו כיום הוא באמת שיח, השיח התרבותי, הוא שיח כל כך מהיר, מתוקתק, אלים הרבה פעמים, הרטוריקה, לא משנה אם היא שקרית או לא, נכנסת בצורה מאוד חזקה, וזה בדיוק ההפך מפילוסופיה. פילוסופיה זה מחשבה. בואו נחשוב על מה, איך מקדמים למשל את הטוב. בואו נחשוב רגע, ומחשבה דורשת זמן, היא דורשת היגיון, היא דורשת, בואו נשים רגע את האגו בצד, בואו נשים את את הרגשות הגדולים בצד, בואו ננסה להבין מה באמת קורה. ובהקשר הזה, עוד דבר שנשכח מהשיח המקומי היום, זה העבר. והעבר מלמד אותנו גם דברים קשים שהיו, וגם אפשרויות של טוב שהיו. ואני חושב שכדי שתהיה לנו תקווה, אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים להביט אחורה, ולשאת איתנו רגעים של טוב. כי רגעים של טוב נותנים לנו את הכוח, כדי להסתכל קדימה, ולהבין שגם אם היה לנו בעבר רגעים קשים, הטוב הזה הצליח להעביר אותנו את הגשר.
למה בובר הקים את כתב העת הזה לפני, באמצע שנות ה-40? איך הוא באמת חשב שזה יכול להשפיע על התרבות הארץ ישראלית הקטנטנה ושרק נולדה?
אז, ושאלה מצוינת. כמו שאמרת, הכתב העת קם בשנת 1945. זה ישר אחרי מלחמת העולם השנייה. אשר אנשים רבים באו לארץ אחרי השואה. בובר עצמו הגיע כבר בשנת 38, ושותף בכיר אחר להקמת כתב העת, שמואל הוגו ברגמן, הפילוסוף הישראלי החשוב, שהיה דרך אגב בן כיתה של פרנץ קפקא בפראג, הגיע עוד לפניו, היה לפני שהוא הפך להיות איש מרכזי באוניברסיטה, היה ספרן הספרייה הלאומית. על כל פנים, כן, על כל פנים, אלה אנשים שהבינו למקום הזה, כדי שיהיה לו משמעות, הוא צריך לפתח תרבות חיה. ותרבות חיה לא יכולה להיות רק צעקות, היא לא יכולה להיות רק כוח. היא צריכה להיות פרוגה וארוגה לתוך, כמו שאמרנו, גם עבר, הווה ועתיד, אבל גם למחשבה, ומחשבה ביקורתית. מחשבה ביקורתית זו מחשבה שלא מוכנה לקבל מישהו חזק, והוא אומר לך, תעשה ככה, או זה הדבר הנכון. לא, רגע, בוא נחשוב רגע, בוא נחשוב מה נכון, מה לא נכון. ובובר בהקשר הזה היה ידוע בשל פילוסופיה שהוא פיתח, שקראו לו הפילוסופיה הדיאלוגית. הפילוסופיה הדיאלוגית היא פילוסופיה שהבסיס שלה הוא הרעיון שאני אף פעם לא לבד. כלומר, שהמבנה היסודי של הקיום שלנו הוא מה שהוא קרא אני ואתה. הספר הידוע שלו נקרא אני ואתה. אני ואתה פירושו של דבר שאנחנו נמצאים יחד, ואנחנו יכולים להיות מאוד שונים, גם כשאנחנו דומים אנחנו מאוד שונים, ולחשוב זה גם דבר שנעשה ביחד, וכל עשייה היא נעשית יחד. זאת אומרת שכשאני רוצה להשיג איזה, לממש איזה מטרות שלי, זה לא מספיק שלי יש רצון מסוים, אני רוצה לממש אותו, לא. אני תמיד עם איזה אתה. והמילה אתה הייתה מאוד חשובה מבחינתו, זה לא סתם מישהו שאני יכול לא לשים אליו לב, זה אתה. מי שמסתכל אליי, הנוכח שמסתכל יחד איתי, וכן במצב בסיטואציה שלנו גם היום.
כן.
אנחנו אנשים שונים שחיים בארץ הזאת, מסוגים שונים. אבל אנחנו כולנו נמצאים יחד, והשאלה היא באמת איך להתקדם ולעשות דברים מתוך ההבנה הזאת וההתבוננות
השאלה
יחד.
השאלה היא איך, או השאלה האם אנחנו בכלל רוצים, איך נגיד אפשר להבין, גם מתוך התורות כולם, גם מתוך הגיליון החדש הזה שלכם, אבל ייתכן שיש כאן מימד חסר, וזה האם החלקים בכלל רוצים להתכנס לכדי עתיד משותף אחד.
נכון. אני חושב שהרבה פעמים הבעיה בהקשר הזה, עולם הסוג הדיאלוג הבודריאני לא עובד, הוא זה שאחד הצדדים, או כמה או כמו שאמרת, חלקים, לא מעוניינים לשמוע את הריבוי הזה. זאת אומרת, יש לנו איזו בעיה, וזה באמת ההבדל בין אישיות שהיא, נקרא לה, כדי להשתמש במילים עדינות, אישיות שהיא לגמרי מרוכזת בעצמה ובמרכז של עצמה ובמין סוג של אמת שהיא רק מתאימה לה, לבין סוגים של אישויות, של מפלגות, של מחשבה שהן פתוחות אל השיחה. בהחלט כן.
כשאתם מדברים בגיליון הזה על העתיד, במידה רבה אתם מדברים על העתיד הכללי מתוך תפיסה, לא רק העתיד המקומי, מתוך תפיסה שכל אותם משברים, משברים אקולוגיים ומשברים דמוקרטיים והתפתחויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, אפילו סיפור על אהבה צריך לומר, אתם לגמרי מתייחסים על זה כאילו הצרות הן צרות מרובות של כולם.
נכון. כך למשל את יש מאמר באמת מרתק שכתב עמיחי עמית בגיליון על משבר האקלים. המשבר האקלים הוא משבר של כולנו. אחד הדברים היפים שהמאמר מראה הוא לא רק, זה לא מאמר, זה מאמר פילוסופי, אז כאמור הוא לא רק עוסק בשאלות המאוד חשובות של מה נעשה וכיצד נוכל להשפיע ומה יקרה אם לא נשפיע, אלא הוא עוסק בעובדה שהרבה פעמים כשהעתיד כל כך מאיים, כמו למשל העתיד האקולוגי שלנו, אנחנו נכנסים למצב של ניכור ביחס אליו, ובעצם אנחנו לא רוצים להתמודד איתו. זה הרבה פעמים מה שקורה גם בהקשר של זוועות פוליטיות. אני לא מסוגל לחשוב למצב נגיד באוקראינה.
תעזבו אותי בשקט, אני לא רוצה.
בדיוק. אז השאלה היא איך להפוך את האזורים שאנחנו חלקים שבאנו, שאנחנו מנוכרים אליהם, לכאלה שאנחנו מסוגלים לדבר איתם, לתקשר איתם, להיות איתם בשיחה, וכאן שוב נכנס עניין הדיאלוג.
וזה יכול להיות גם עם, רק, לא גם, אלא רק עם רבדים, זה לא יכול להיות אחרת. אולי לסיום השיחה שלנו ברשותך, פרופסור קנן, תיקח אותי אל אהובי מישל וולבק, ותסגור לנו את הפינה הזאת.
אני מניח שאתה מזכיר את מישל וולבק בגלל שעסקתי פה קצת בפתח הדבר,
בהחלט.
לכתב העת. דרך אגב, כתב העת יוצא היום בשיתוף פעולה של מרכז ברגמן באוניברסיטה העברית והוצאת מגנס, ואנחנו רוצים שניתן יהיה לרכוש אותו גם מהאתר וגם בכל החנויות, וגם אני כבר מזכיר את ערב ההשקה שצפוי לנו בשלושים לחודש בבית של סולידריות בתל אביב בבית רומנו, אז אני ככה מכניס את זה גם בשלושים לחודש. אבל חזרה אל וולבק, וולבק הוא סופר, אני שמח שאתה אוהב אותו, אני גם, לא יודע אם אני אוהב אותו או לא, אבל הוא בהחלט תופס אותי מאוד, וקל מאוד להתמכר לראייה המפוקחת שלו, והקשה שלו על המציאות. ואני עסקתי שם בדמות שבעצם היא הדמות שלו, שחיה בלי, עם התכחשות להווה, חיה בזמניות קצרה, מה שקורה עכשיו זה מה שמעניין אותי, ואם יש עתיד, זה רק איזה עתיד מאוד רחוק, שהוא בחלומות זוועה.
אנחנו מדברים על הגיבור של חלקיקים אלמנטריים.
נכון, נכון. בדיוק ככה. ואני בדיוק ניסיתי להראות ששני הקצוות האלה, מצד אחד, הגיבור של חלקיקים אלמנטריים, אין לו חיים במובן העשיר של המילה. אין לו עבר משמעותי, אין לו עתיד משמעותי. הוא חי בזה, הווה מאוד, במובן הזה, מנוכר. מצד שני, מסתבר שהגיבור הזה יהיה מדען שיביא את הגזע, שיחליף את האנושות. זאת אומרת, יש איזה פיצול כזה, בין איזה עתיד סיינס פיקשן כזה, לבין מישהו שלא יודע לחיות עכשיו. והשאלה היא באמת איך לחיות עכשיו בצורה עשירה, בצורה שהיא אתית. ואני חושב שאי אפשר לחיות חיים גם של אינדיבידואל, של אדם פרטי, בלי שהם יהיו קשורים לחיים של הקהילה, למרחב הציבורי, למרחב שהוא באמת של המוסר אפשר לקרות.
נסיים בשאלת אופטימיות, האם אתה עם כל הידע שלך, כל העולם הפילוסופיה לרגלך, אתה אופטימי לגבי מצבנו?
אני לא יכול, אני חושב שאופטימיות או פסימיות לא קשורה כל כך לידע.
תשובה של פילוסוף, כן.
היא קשורה לנטיית לב, לדיספוזיציה אישית. אני באופן אישי אדם אופטימי. אבל אני חושב שכשמסתכלים על המצב היום, אין סיבה מיוחדת להיות אופטימיים. אין סיבה, אני לא חושב שהפסימיות גוברת על האופטימיות. אני חושב שצריך להתרכז באמת בשאלה מה אפשר לעשות, איך אפשר לגרום לטוב להיות מנת חלקנו. אנחנו בכל זאת מקום בארץ הקטנה שיש לנו, מקום כל כך יפה, ועם מזג אוויר כל כך נפלא, אז אני חושב שהיה יכול להיות פה, היו יכולים להיות פה חיים מאוד מאוד טובים, והרעיון הוא, מה ניתן לעשות כדי שזה יקרה?
נודה לך על השיחה הזו, נזכיר לכם שוב מאזינות ומאזינים, גיליון חדש לכתב העת עיון בהוצאת מגנס והעברית, וכמו שאמר לנו הפרופסור קנן, ההשקה תהיה ב-30 בינואר בבית של סולידריות בתל אביב. אני מודה לך מאוד, הפרופסור קנן, תודה שהיית איתי.
המון תודה לך, נהניתי לדבר איתך.
תודה לך.